כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שאתם איתנו, תוכנית ראשונה לשבוע זה, אבל כבכל יום אנחנו מזכירים לכם להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. נזכיר לכם, עכשיו אפשר לשמוע אותנו ואת כל תוכניות כאן תרבות גם בספוטיפיי, ונזכיר לכם גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, עשו לנו לייק. איתנו באולפן חן עוז וליטל אמירן שעשו איתנו את התוכנית. שלום, מה יעשה לה?
שלום, יובל. היום אנחנו נדבר עם רפי בלולו על סרט חדש שעובד עליו בימים אלה, במסגרת סדרת העבריים, אהובה לנו, אפשר לומר, של יאיר קידר.
לא מפסיקים לעשות שם דברים.
נכון, הם עושים סרטים מאוד יפים. רפי בלולו עובד על סרט על ז'קלין כהנוב. הוא יציג חומרים מהסרט, זאת אומרת באופן מילולי כמובן, כי לא רואים. בפנינו, וגם באירוע שיעסוק ביוצרים כנענים השבוע. אגב, מעניין לחשוב עליה כעל יוצרת כנענית. אני ארצה לדבר איתו על הדבר הזה.
חושב שהוא מסתייג קצת מהחפה של
העניין הזה. אני לא בטוחה שאפשר להגיד עליה ככה. נדבר גם עם רוזלין דרי, נספחת הספרות במכון הצרפתי בישראל, והמנהלת האומנותית של פסטיבל ספרים על הבמה, שהתקיים בסוף החודש. מה זה, נשאל אותה מה זה הדבר הזה, ומה זה המנהג הזה של הצרפתים, שהם המכון הצרפתי מיובל לארץ, של להקריא פרוזה על הבמה.
אני מאוד אוהב את זה.
זה מאוד, נכון, זה מעניין, ואנחנו בישראל לא כך נוהגים לעשות את זה. אנחנו קוראים שירה,
נכון.
מחזות, נכון. יש, אבל פרוזה פחות, וכאן כן עושים את זה.
אולי כי זה לוקח המון זמן ואין לנו סבלנות.
לישראלים אולי אין סבלנות. כן. יכול להיות שזה פשוט עניין של מסורת. אנחנו נתעסק גם בביקורת הביקורת ובגנזים, אם נגיע לשם, אני בספק אגב יובל, אם
כן.
נגיע לשם.
אנחנו בדרך כלל לא מגיעים.
אבל ראשית, כמה גילויים על מאחורי הקלעים של עבודת העורך מול הסופר, כפי שנחשפו בטקסט שפרסמו באתר הוצאת הספרייה החדשה.
נכון. אלה דברים בעצם שנסע הסופר א' פת יהושע ב-18 באוקטובר 2018, כלומר השנה, עכשיו, ממש עכשיו, באירוע בבית ביאליק שעשו לכבוד הספר החדש שלו, המנהרה. וככה הוא מספר. הוא אומר, פרופסור מנחם פרי, שהוא המוציא לאור המול של הספרייה החדשה.
והעורך.
והעורך כמובן. הוא העורך שלי קרוב ל-40 שנה. האמון בינינו גדול, העבודה מתנהלת בדרך כלל בלי ויכוחים ומשברים מיותרים. וגם הוא מודה שם בטקסט שהוא כסופר בהחלט זקוק לעריכה. זה כבר יפה שהסופר עושה, אומר.
מדהים, מאוד נדיר. בדרך כלל סופרים הם בכלל לא, מתנהגים מה? כאילו זה
נכון,
הכל שלהם.
זה... אבל זה מאוד יפה איך שהוא מתאר את זה, תראי. הוא אומר, אני בהחלט זקוק לעריכה, למשל לשפר את זרימת הטקסט, להימנע מחזרות, לדייק במושגים, להעשיר את הלשון, ואפילו כדי לחדד את האפיונים הפסיכולוגיים של הדמויות. בעלילת הרומן הוא אומר, מנחם כמעט אינו מתערב, וכמובן גם לא באידיאולוגיה המרחפת מעל הדמויות ולהתרחשויות. הוא מספר על האופי העבודה ועל... ואיך זה קורה, הם מחליפים ביניהם טקסטים וגרסאות וכולי, ועל התחושה הזאת שלא, כשהוא קורא את הגרסה הארוכה, וזה החמוד, יש לו אשליה מרוממת שכל השינויים שזהיתי פה ושם הם שינויים שמקורם בי עצמי, ולא מס הידי מנחם. חשתי סיפוק וגאווה, אני דווקא כותב לגמרי לא רע, חשבתי בליבי.
אבל, הוא אומר, דווקא בעריכת המנהרה, היה סכסוך חמור בינו לבין מנחם פרי, במהלך סצנה אחת, הגיבור של א' בית יהושע לוריה עובר בדיקת דם כדי לשלול את הידבקותו בחיידק אלים. לפי הספר, הגרסה של מנחם פרי, האחות מודיעה לו שאין לו כלום, ושהוא רק צריך לקחת אנטיביוטיקה יומיים. כך זה בספר. אבל א' בית יהושע מספר כך, את ארבע המילים האחרונות על אנטיביוטיקה לא אני כתבתי. ואני נזעק לטלפן למנחם לשאול, מה זה? מאיפה קפצה כאן האנטיביוטיקה? מנחם מסביר לי שאלה התקנות הקפדניות של משרד הבריאות, שאם אדם היה במגע עם חולה הנגוע בחיידק האלים הזה, כי אז לשם ביטחון, אף שבבדיקות לא מוצאים כלום, הוא צריך לקחת אנטיביוטיקה במשך יומיים. ויהושע מתאר את הדיאלוג ביניהם.
אתה רוצה שנעשה את הדיאלוג הזה בינינו ככה?
כן, אתה תקריא את... אתה תהיה אלף בית יהושע.
אני אלף בית יהושע.
אני רוצה להיות מנחם פרי.
כולם רוצים להיות מנחם פרי. רק חלקנו יכולים. אז אני אלף בית יהושע. צריך או לא צריך? סלק את האנטיביוטיקה.
לא, לא, אי אפשר, הוא חייב לקבל אנטיביוטיקה.
מה זה נקרא חייב? ואם האחות שוכחת להגיד לו שהוא צריך?
היא לא יכולה לשכוח, זה דבר ידוע.
מה זה לא יכולה לשכוח? האחות הזאת שכחה.
היא לא יכולה, היא מנוסה. כתבת אחות קשישה.
אחות קשישה או לא אחות קשישה, אני הרי המצאתי אותה, אני אומר לך שהיא שכחה.
היא לא יכולה לשכוח, אסור לה. אלה התקנות המחייבות של משרד הבריאות.
אבל היא שכחה. זאת אחות שכחנית. אני המצאתי אותה. כשהיא חוזרת הביתה היא אפילו שוכחת לישון.
שטויות. היא לא יכולה לשכוח. לוריה חייב לקבל יומיים אנטיביוטיקה.
שיקבל כמה שהוא רוצה, אבל מחוץ לספר שלי.
לא, לא. זה חייב להיות בספר. אחרת יגידו שאלף בית יהושע שוב מתרשל בעניינים רפואיים, כמו בשיבה מהודו. אוקיי. אתה קולט על מה הם מדברים. כן, על במה הם מתעסקים.
אלף בית יהושע מתאר שם ויכוח מאוד ארוך, עד כדי איום של מנחם פרי להפסיק לערוך את הספר בגלל העניין הזה, אבל הקטע יפה איך הם פותרים את זה.
נכון, יהושע מספר שפרי לפתע שולף קלף חדש ואומר לו כך. איזה ערמומי, מנחם פרי. ובכן, במהלך הספר החלפת בלי משים את הדירה של לוריה. בהתחלה שמת אותו בגבעתיים, במגדל הגבוה עם הפארק והקניון, בדיוק היכן שאתה עצמך גר, ואחר כך, בלי להרגיש, הזזת אותו לתל אביב, לדירה הישנה של כנז בעמדן 5 באזור בזל. ויהושע נדהם, מודה בפני עצמו שירבב את שתי הדירות, ופרי אומר לו, לא נורא, החלקתי את זה. זה תפקידו של עורך טוב. ראיתי שחשוב לך להעביר את לוריה לדירה הישנה של כנז, אז השארתי את זה למענך. הלו גם טולסטוי מתחיל את מלחמה ושלום בנשף שהוא מודיע שהוא ביולי 1805, אבל בהמשך, בשתיים בלילה של אותו יום הוא כותב, הלילה היה ליל יוני שאין בו עלתה. כאילו הזמן מתקדם לאחור, וגם את צבע העיניים של נטשה הוא מחליף. ולכן אמרתי לעצמי שגם לאלף בית יהושע מותר להעביר את לוריה דירה בלי להרגיש. וסוף הסיפור בכך שאלף בית יהושע אומר, יאללה מנחם, תשאיר את האנטיביוטיקה המטומטמת הזאת, אבל שלוריה ידע שמהשיטיון היא לא תציל אותו.
זה טקסט נהדר.
נכון.
זה נורא מצחיק, זה נורא כיף, ונדמה לי, לצד המצחיק, שזה סיפור מורכב יחסית על שיטיון וזקנה ושכחה בתוך הספר, אבל גם קצת מחוץ עלו. אולי פחות משועשה מכפי שנדבה בהתחלה.
אני חושבת, בניגוד אליך, באופן מפתיע, שזה סיפור על שני חברים ותיקים, ידנים ומבריקים, חוש הומור מצוין.
פשוט, זה נכון.
זה מה שאני זה חושבת.
זה בטוח. ביום חמישי הקרוב התקיים בבית ביאליק בתל אביב ערב לכבוד מיטב היוצרים הכנעניים בארץ, מלואת ככה, 110 שנים לולדת יונתן רטוש, 100 שנה לולדת בנימין תמוז, 40 שנה למות ג'קלין קאנוב, ו-10 שנים למות אהרון אמיר. באירוע השתתפו עוזי אורנן, בתנין אמיר, בני ציפר ורפי בלולו, שיקרין קטעים מהסרט החדש לבנטינית שהוא ביים במסגרת סדרת העברים של יאיר קידר, שיעסוק בז'קלין קאנוב. רפי בלולו הוא קולנוען עתיר הישגים ומעשים, בין השאר הוא כבר עשה סרט אחד, שיר ידידות על רבי דוד בוזגלו במסגרת אותה סדרת העברים.
נכון, בוא נגיד רק מילה על ז'קלין קאנוב, היא הייתה סופרת, מבקרת ספרות, מסעית ישראלית שנולדה בקהיר ב-1917, היא הייתה אשת העולם הגדול, לבנטינית מה שנקרא, היא גרה בניו יורק ובפריז עד שהחליטה להגיע לישראל ב-1954, כתבה ספרות פמיניסטית הגותית ביקורתית, לא התפעלה במיוחד מיקור ההיתוך הישראלי ולא ראתה לעצמה נכון להצטרף אליו. הביאה תפיסת עולם מאוד מאוד ייחודית, היום כמעט המון אנשים מדברים ככה, אבל אז אני חושבת שהייתה כמעט יחידה.
כן.
ומעניין מאוד איזה דמות תעלה מהסרט של רפי בלולו עליה, כי אני חושבת שקצת התעלמו ממנה בשעתו, חוץ מאהרון אמיר, אולי עוד כמה אנשים, אנחנו נראה את הסרט ונדע. שלום לרפי בלולו.
שלום, שלום, מה שלומכם?
בסדר גמור, תספר לנו עליה קצת, על ז'קלין קאנוב, זה יהיה נכון לומר את מה שאמרתי?
הייתי אומר שכן, אין ספק שהיא, סיכמת אותה נהדר, ואני חושב שבסרט אנחנו ננסה לתת לזה קצת יותר חיים, ויותר גם משמעותיות עם חשיפה לרעיונות שלה ולכתיבה שלה, ולנסות ולהבין גם איך היא ראתה את הדברים האלה, איך התמודדה עם ה... קרטנות נאמר אולי, יצרות אופקים של התקופה, של הלאומיות הצרה, של הנאמנות ללאומיות הזאת, ואיך היא ראתה את הדברים, איך היא ראתה את ישראל כחברת מאגרים, כחברה שמורכבת מהמון סוגים של יהודים והמון סוגים של תרבויות וזהויות, ובתוך זה איך יושב המשקל הנשי, גם בהקשר של נשים מזרחיות, נשים פלסטיניות, ובכלל החוויה שלה כאישה שפרצה תקרות זכוכית של הבורגנות היהודית בקהיר, וזה פחות או יותר היה חומר של, של, של הסרט. רק דבר אחד לגבי ההתקבלות שלה, חשוב לומר שבגלל שהיא באה מתוך המשב רוח הזה של העולם הגדול, הספרות המקומית לא תפסה אותה כמישהי שבאה מהעולם הערבי, זאת אומרת לא כמזרחית, אלא אפילו יש הידיעת עיתונות יפה כזאת שהיא מגיעה לישראל, אז כותבים, היא בעצם באה עם הבן זוג שלה, אלכסנדר קהנו, והוא היה מהנדס, והיא הייתה סופרת, אז כתוב, עכשיו שניהם מקהיר במקור, אבל הם הגיעו מפריז, אז כתוב, מהנדס צרפתי, and he's American wife, או writer's wife, כאילו אפילו לא קובעים את השם שלה, אבל...
אבל היא אמריקאית.
בדיוק, כך קיבלו אותם, עכשיו טכנית, היו לה שלוש אזרחויות, קהיר, זאת אומרת מצרית, אמריקאית וישראלית.
והיו לה גם לפחות שלוש שפות, אולי יותר, אני לא יודע.
היו לה לפחות שלוש שפות, בעצם שתי שפות מרכזיות שבהן שלטה ויצרה, כתבה והביעה את עצמה במיטבה, ואז היה לה גם עברית וערבית, שאותם היא דיברה פחות טוב, כי זה בעצם חלק מתהליך ההתמערבות שהמעמד שלה עבר, הוא התנתק מהערביות, וזה נושא שהעסיק אותה. בעצם המעמד שלה התנתק גם מהערביות וגם אולי במידה מסוימת מהיהדות שלו, כי הערביות והיהדות היו קשורים, הם היו יחד כשמדובר בעולם הפוסט-קולוניאלי. זאת אומרת, ככל שאתה יותר, אני אומר את זה בהכללה, אבל ככל שאתה יותר יהודי, אתה יותר ילידי, ולכן אתה גם יותר קרוב לערבי, וככל שאתה מתמערב והופך יותר אירופאי, אתה גם לעיתים רבות נוטש את היהדות, ובאמת, קהנוב, אני חושב שהיחידה מהמחזור שלה, ומהחברות שלה, ומהקהילה שלה שהגיעה באמת לישראל, כולם יגרו מערבה לז'נבה, פריז, לונדון.
כל הדברים האלה שאתה אומר עכשיו בעצם, מתכנסים לתוך השם שבחרתם לסרט, לבנטינית. עכשיו, חשוב לי מאוד לעמוד על הדבר הזה, כי... אנחנו לא תמיד, אני לא תמיד יודע את הדברים האלה, אבל הסתבר לי במהלך שיחתנו המוקדמת שמדובר בכלל במשהו שהוא לגנאי, המילה לבנטינית. היום זה לא ככה. וכל המערביות מול המזרחיות מתכנס לתוך הדבר הזה, כפי שעלה בהגות שלה. אולי תסביר לנו קצת למה קראתם לסרט, סליחה, ככה, ומה זה אומר מבחינת ז'קלין קהנוב.
טוב, אז קודם כל אולי שווה להגיד שקהנוב היא אישה, או היא הייתה אישה פוליפונית, זאת אומרת רב קולית, עסקה במגוון רחב של נושאים, כשהמרכז שלה זה ביקורת התרבות, אתה יודע, נאמר, היא הייתה אנתרופולוגית, סוציולוגית בכתיבה שלה, כן? זה אחד. והיא התעסקה המון בשאלות של הגירה, זהות, אתניות, נשיות, מעמד וכו', שזה מאוד יושב כאילו על החל, נגיד, משנות ה-80-90 ועד ימינו, אלה נושאים שהם מאוד רלוונטיים לדיון של תרבות. בעולם כולו.
רק
עשתה הרבה לבנטינים. לא, אבל לא כשהיא כתבה על זה. כן. כן.
כשהיא כתבה על זה, היא הייתה קול בודד בישראל, בוודאי שהייתה מפאיניקית, צרה, גם אם הכנענים לא היו מפאיניקים, אבל במובן הזה שהיא הייתה, אתם יודעים, קולקטיביסטית, לאומית, עברית, דבר עברית, רק עברית וכולי. אז הביאה את המשאב הזה מהשילוב הזה של הקוסמופוליטיות הקהירית והקוסמופוליטיות הניו יורקית.
כן.
והיא מזגה את זה פנימה. וגם בגלל שהיא שלטה בהמון שפות, אז היה לה אפשרות להסתכל על העולם, וזה שהיא ישבה בתל אביב זה כמעט טכני, כן? בסופו של דבר גם הגירושים שלה נבעו מזה שהיא גם נעה המון בעולם, אבל את זה נשאיר רגע בצד. ולגבי המושג לבנטינית, אז לבנטינית בתקופה שקהנוב מגיעה לארץ ועד לא מזמן, זה המושג שהוא גנאי. המושג הטכני הוא שזה לבנון, סוריה, פלסטינה, ארץ ישראל, קצת טורקיה, יוון, מצרים.
זה במקום להגיד ערבית, ערבייה,
בדיוק,
ערבים.
בדיוק,
כן.
ערבי, מזרחי.
אגב, אבא שלי היה אומר לי שהוא כאילו בא ממקום אחר ואני ישראלית, אז כשהוא היה רוצה לגנות אותי על התנהגותי, הוא היה אומר לי אזיאטית. אזיאטית את, כאילו, זה ברברית, אזיאטית. כן. זה האח של הלבנטינית.
אז כן, אז בעצם זה היה התפיסה. עכשיו אנחנו יכולים לראות בהמון ציטוטים של האבות המייסדים מה שנקרא, שכשהם רוצים לומר משהו על גנאי, או על התהליך שהאומה היהודית צריכה לעבור כדי להשתפר, כשכוונתם היא לכאורה בסופו של דבר היא טובה, זה לא יושב על מקום של נגיד לעג או סינה, אלא הם רוצים להביא את האומה היהודית כפי שהם מבינים אותה למקום טוב יותר, והרעיון הוא להתרחק מהלבנטיניות, זאת אומרת להתרחק מההיברידיות, להתרחק מהמצב הזה שבו יש מיקס של זהויות, ולכן הזהות היא לכאורה, אני אומר את זה במרכאות, אפשר לראות, אבל הזכורה, הזהות היא כאילו פגומה, כן? היא מוכתמת, היא לא תאורה.
זה כאילו מה שעומד מול הלבנטיניות בעצם, הדבר הטוב זה המערב. זאת אומרת, אתה צריך לבחור בין המערב לבין...
לכאורה, כי הלבנטיניות מכילה בתוכה את המערב, אבל אתה צריך להיות בעצם, כן, אירופאי טהור, נאמר, וגם אירופאי זה מערב אירופה.
נכון.
ובמובן זה, זה גם זהות חדשה שהומצאה פה, זה לא בדיוק מערב, אף אחד לא מצפה שנהיה אנגלים, אלא שנהיה יהודים מערביים. בניחוח מאוד מסוים של...
שנהיה יקים.
לא צריך להכביר. יקים או פולנים מתארים.
לא נרעיש
משתיים לארבע.
כן, אבל נראה לי...
לא, פולנים מוורשה, אבל לא מהעיירה.
כן, לא, אבל נראה לי שזה ברור, זה גם דובר, יש המון יצירות על הדבר הזה, זה גם נושא שמדברים עליו. והיא באה, והיא לקחה את המושג הזה, ועשתה לו את הדבר שאנחנו אוהבים עליו, מכל ריקליימינג. והיא אמרה, כן, חבר'ה, זה נכון, הלבנטיניות היא באמת ערבוב של דברים, זה לא דבר שלילי, אבל זה דבר חיובי. זה מייצר עושר, זה מייצר יכולת להתערבב, זה מייצר את היכולת לנהל נקודת מבט מרובע. זאת אומרת, אם אני גם וגם וגם וגם, אז אני יכול גם לייצר חברה שבה אני חומלת, מזדהה, מביעה סולידריות, מקיימת דיאלוג או רב שיח עם עוד קבוצות, כי אנחנו חולקים המון דברים שהם דומים, כי אני גם, אני יהודיה מאוד, אבל אני גם מצריה וגם צרפתיה וגם עיראקית וגם טוניסאית, שזה היה ההורים שלה, ואני גם ערבייה ואני גם אמריקאית וכולי וכולי וכולי, וארמנית ויוונית ואיטלקים שאלה מיעוטים.
תגיד, כשהתחלתם לעבוד על הסרט הזה, הכוונה שלכם בין השאר הייתה לאמת את הדעת הקהל הציבורית העכשווית בישראל עם הרעיונות האלה, כי הרי אלה דברים שלא מתקבלים בברכה גם היום. אולי לא קוראים לזה בשם הזה, אבל אז קוראים לזה בשמות אחרים, אבל אני חושב שדעת הקהל הציבורית באופן כללי מתנגדת לרעיונות כאלה גם היום במידה מסוימת.
אני חושב שהתרבות היא בקונפליקט כל הזמן והיא תוססת, וזה דבר שהוא כמובן חיובי, ואני לא אדבר בשם כאן, אבל אני חושב שהיא הייתה גם מסכימה שתסיסה זה דבר שהוא חיובי. לגבי אם לבנטיניות ומזרחיות, שזה האחות הקטנה או האחות המוכלת בתוך הלבנטיניות, נרצה... האם זה שלילי? כן, יש אלמנטים שליליים, אבל גם רוב המזרחים בישראל לא רוצים, דוחים את המזרחיות, בגלל האופן שבו כל העסק נבנה.
כן.
ויש איזה סוג של חזרה, אני חושב, של הדור שלי, שזה הדור, זאת אומרת, ההורים שלי הגרו הנה, אבל בעצם זה כאילו חזרה לדור הסבים והסבתות, מה שנקרא, שזה קורה בהרבה מקומות. ואז שם יש ניסיון לברר. אני חושב שהלבנטיניות באה לתת עוד אופציה, גם כי במהות של הלבנטיניות מתנגדת לאותנטיות, אפשר לומר, במהות שלה היא דינמית, היא משתנה, היא אומרת אין לי בעיה לקחת, זאת אומרת היא לא עושה הבדלים, ברור שהיא כן עושה גם הבדלים של גבוה ונמוך, וברור שהיא גם לא פרדיגמטית עד הסוף, אבל בגדול היא אומרת בפשוט, אם יש משהו ליקים טוב להציע לי, למה לא? בוא ניקח. אם יש משהו טוב לקורדים להציע לי, בוא ניקח. למה לא? בוא נערבב את הדברים האלה. זאת אומרת, כשהיא חושבת על האופן שבו אבא שלה גוסס בבית החולים הסיעודי בישראל, עכשיו זה לא קשור למדינת ישראל, זה קשור למודרנה. אז היא חושבת על האופן שבו מערכות חיים מסורתיות אפשרו גישה הרבה יותר הומנית, והיא הייתה הומניסטית לקשישים. אז גם אם מתת בגיל 75 ולא בגיל 87 או 91, עשית את זה בבית שלך עם הבגדים שאתה מכיר, עם האנשים שאתה מכיר.
כן.
לעומת לבלות נגיד עשור בבית חולים סיעודי ולעבור תהליך של דה-הומניזציה. מצד שני, למרות הזהות היהודית החזקה שלה, יודעת להכיר בכך שהמסורת יש בה אלמנטים דקנים כלפי נשים, והיא מדברת על זה. מה שיפה אצל ז'קלין כהנוב, שהיא מאוד מאוד חומלת. יש בה אהבה וגם פסון וקלאס, אז היא לא מייצרת אנטגוניזם, אני חושב. זאת אומרת, היא לא מתעמתת. אין בה את הלאג או את ההתלהמות שלעיתים כולנו בתקופה הזו נכנעים לה כשאנחנו רוצים להשמיע את דעתנו. גם אם דעתנו רוצה לקרב, וגם אם דעתנו רוצה לפייס ולייצר איזו אנרגיה של דמוקרטיה, של ערכים חיוביים, לפעמים אנחנו צועקים את זה כי רמת השיח היא קשה.
כן, היה לה סטייל גם, אין מה להגיד. אני רוצה לשאול אותך לגבי הערב הזה ספציפית, משום שהיא נכנסת פה לתוך הקטגוריה הזאת של מיטב היוצרים הכנענים, ואני אף פעם לא חשבתי עליה כאל יוצרת כנענית, אתה רואה אותה ככזאת?
אני לא חושב שהייתה כנענית, לפחות לא במובן הצער של המילה, אבל מעבר זה שאהרון אמיר היה פלורליסט בטבעו, הקשת הכילה כל מיני סוגים של אנשים עם מגוון של דעות, אני חושב שמה שמצא חן בעיניו זה היכולת, התפיסה המרחבית שלה. זאת אומרת, אם לבנטינית נגזרת מהמילה לבנט, והלבנט זה בין היתר אזור גיאוגרפי, ולכנענים יש תפיסה מרחבית, אז אני חושב שהרעיון הזה מצא חן בעיניו, היה במימד, היא לא הייתה אנטי-לאומית, זאת אומרת, היא הבינה את הצורך של עמים להגדרה עצמית ולהשתחררות ממשטרים דקניים, כמו נגיד הבריטים והצרפתים, או מאוחר יותר ישראלים ופלסטינים וכולי, אבל היה בה מימד מאוד חזק של קהילות, של תפיסה של רב קהילתית, של המון קהילות שחיות ביחד, ויש בה מימד הזה איזה משהו שהוא נוגד את הלאומיות, ואני חושב הצהרה של מדינה אחת וכולי, ואני חושב שזה מה שמצא חן בין אהרון אמיר, חוץ מזה שהייתה פשוט אישה מאוד חכמה ומרתקת ומעניינת, וזה עומד בפני עצמו, ועל ההבדל בעקרוני, אני חושב ביותר, זה שהייתה לה זהות יהודית חזקה.
אני רוצה לשאול אותך, מתי נזכה לראות הסרט הזה? איפה אתה? באיזה שלב?
אנחנו בדיוק בחדר עריכה.
אז שלב מתקדם.
נאבקים על כל פריים ופריים.
הבנתי.
והסרט אמור להיות מוכן להקרנה בדוק אביב נגב הקרוב, שזה אומר באזור דצמבר.
זה עוד מעט. תתחילו להזדרז.
כן, אין לכם הרבה זמן.
חברים.
מה אתה יושב ומדבר איתנו בנחת? התקשרנו
כדי להצליף בך.
זה מה שיואב העורך עכשיו אמר לי.
מה עכשיו אתה מתראיין? אבל ביום חמישי הקרוב באירוע, אתם כן תציגו קטעים מהסרט.
כן, אני אקרין חלק מאוד יפה בקולה של כהנוב, שבו היא מספרת על משהו שקרה לה כשהייתה ילדה בקהיר, היא חלתה בדיפטריה שהייתה מחלה קשה וממיתה באותה תקופה, וחלומות ופחדים שהיו לו, ואיך אבא שלה עודד אותה, והדבר הזה נשאר איתה כחלק ממה שגרם לה אחר כך לפתח את הדבר הזה שנקרא זהות לבנטינית.
אוקיי, אז כל הדבר הזה יקרה ביום חמישי הקרוב בבית ביאליק בתל אביב. תודה רבה לך רפי בלולו שדיברת, מחכים לסרט.
אמן ואמן, בריאות, שיהיה רק טוב.
להתראות. אוקיי, ב-23 בנובמבר ייפתח פסטיבל סופרים על הבמה בתיאטרון יפו ובתיאטרון הקאמרי. זה פסטיבל שהוא נעשה ביוזמתה ובניהולה אומנותי של רוזלין דרי, נספחת לענייני ספרות במכון הצרפתי בישראל. לכבוד עונת התרבות המשולבת ישראל-צרפת, הפסטיבל יארח למשל את כוכבי הקומדי פרנסז, ביניהם את גיום גליאן, אריק ג'נובז ועוד, וגם סופרים צרפתים, וכמובן סופרים ישראלים ושחקנים, קרנבל שלם.
קרנבל שלם בהחלט. למשל, כל מיני אירועים יהיו שם, לא נזכיר את כולם, אבל נגיד יש שם משהו שמאוד מעניין, שנשמע מאוד מעניין, פספורט פואטי, מקום שפה זהות, ערב עם משוררים בצרפתית, ערבית ועברית. יש שם אירוע מחווה לרונית מטלון, יש שם אירוע לסיכום, סדנת תרגום עברית צרפתית בארל, וכמובן שחקני הקומדי פרנסז שהזכרת, הם יקראו אהרון אפלפלד ואיתמר אורלב.
שלום לרוזלין דרי, נספחת לענייני ספרות במכון הצרפתי בישראל.
שלום.
שלום וברכה, רוזלין. תספרי לנו קצת על הפסטיבל הזה, מה זה הדבר הזה, מה זה הייצור הזה, כמובן לא שנה ראשונה, אלא זה כבר מתקיים כמה שנים. מה הרעיון שעומד מאחורי זה?
כן, בעצם הפסטיבל הזה קיים מ-2011. כל הכוונה זה היה באמת לעידוד, לעודד בעצם את היכרות של ספרות צרפתית מתורגמת בעברית וספרות ישראלית מתורגמת בצרפתית. זאת הכוונה, זה באמת פסטיבל שעומד בשילוב הזה, בקואופרציה ממש משולבת בין השתי מדינות בשטח של הספר בעצם, של הספרות. עכשיו, זה נכון שבהתחלה, זאת אומרת, לא ממש רגילים פה בארץ לקריאה של ספרים של פרוזה.
נכון.
שומעים יותר מחזה, לפעמים שומעת בקריאה או שירה בכלל, אבל פרוזה לא. אבל לאט לאט הקהל באמת מגיע, הקהל מאוד אוהבת את הפסטיבל הזה, כי זו הזדמנות בעצם לשמוע קודם כל ספרות, לקחת ככה זמן בתוך העולם המשוגע שאנחנו חיים, אז יש כזה זמן ממש שאפשר לשמוע את, את הספרות באמת המקורית, ובקול של שחקנים מאוד מפורסמים, השנה במיוחד, בוא נגיד. השחקנים הישראלים קוראים ספרות צרפתית מתורגמת בעברית, ואז הקהל יכול לקרוא את השפה המקורית בעצם בסאבטייטל, והפוך, זאת אומרת, השחקן הצרפתי קורא ספרות ישראלית בצרפתית, ויש גם את ואפשר לקרוא באמת את
תרגום. המקור. כלומר, אתה לא חייב לדעת צרפתית כדי לבוא לאירוע הזה.
לגמרי, יותר טוב אפילו.
עדיף לא לדעת.
לא, אבל מגיעים נגיד, עכשיו הרי יש המון אנשים שעלו לישראל מצרפת, יש נוכחות גדולה שלהם יחסית באירועים האלה?
כן, זאת אומרת, בוא נגיד שיש, מה שאנחנו רואים היום, זאת אומרת, וזה מעניין לראות מה יקרה בפסטיבל הזה, במהדורה הזאת, קודם כל, הצרפתים האלה הגיעו לא מזמן. עכשיו, אם אתם מסתכלים, זאת אומרת, אם אתם שמים לב, זאת אומרת, יש המון המון, המון דברים שקורים, ודווקא בתוך התיאטרון, יש הרבה תיאטרון צרפתי שמגיע לארץ, בצרפתית אפילו, זאת אומרת. אז, אבל פה, הכוונה שלי, את האמת, הכוונה שלי זה לא, זה לא רק בשבילם, זה ממש לקהל הישראלי.
כן.
כל העבודה שאנחנו עושים פה במכון, ואני, זאת אומרת, במיוחד, זה באמת לכבוד הקהל הישראלי. זאת אומרת, זה באמת להכיר, קודם כל להכיר את הספרות הזרה, שזה הספרות הצרפתית, אבל לא רק. זה גם לשמוע, זאת אומרת, מה שמאוד יפה בתוך הפסטיבל, זה דווקא את הלוך חזור כזה עם השתי שפות, כן. בעצם.
היה קשה לשכנע יוצרים צרפתים, סופרים, או את הקומדי פרנסז, זה תיאטרון מאוד חשוב בצרפת, לבוא לישראל?
לשכנע אותם לא. לא, אני חושב שלא. אני חושב שאני התחלתי עם זה, אני אגיד לכם את האמת. הייתה לי השנה, כי פשוט אני מנהלת את הפסטיבל הזה מהפעם הראשונה בעצם, ופה בגלל שזה נכנס לתוך העונה המשולבת, צרפת ישראל, שהתקיים מראשון ליוני ושנגמר עכשיו ב-30 לנובמבר, רציתי משהו קצת יותר דופן. ואחד מהחלום זה היה באמת להזמין את הקומדי פרנסז. עכשיו, זה לא שזה קשה, קומדי פרנסז זה אינסטיטוציה. זה התיאטרון הכי גדול, זאת אומרת, הכי ישן, הכי ותיק, סליחה, בצרפת.
כן.
בדיוק, בדיוק. זה פשוט התיאטרון, לא נגיד. זאת אומרת, זה שחקנים שמשתתפים בתוך הלהקה בעצם.
כן.
וגם שזה בא ממולייר. זה פשוט התחיל עם מולייר. אז יש פה מסורת מאוד מאוד כזה. אז עכשיו, הדבר הקשה בעצם, כשאת מזמינה אינסטיטוציה כזאת, זאת אומרת. אבל כשאני פניתי אליהם, ודווקא רציתי, כי אני רציתי הכי טוב שאפשר, זאת אומרת, למהדורה המיוחדת הזה.
כן.
הם אמרו, מיד כן. לא היה לי בעיה מבחינה זו. לא היה קשה לשחרר אותם.
אז כל השמועות על ה-BDS לא נכונות, אני מבינה.
לגמרי, ממש, ממש לא. והם אמרו לי, אנחנו יודעים מה קורה בזה, אבל אנחנו חיים על זה, ואנחנו רוצים לבוא. זאת אומרת, שום דבר פוליטי נכנס לזה. אני חושבת שמה שהם מסתכלים, מה שבאמת הם בודקים, ובגלל זה העבודה היה די קשה, זה אתה, שזה יהיה רציני, שזה יהיה מקצועי, אבל ממש בצורה מאוד מאוד מדויקת בעצם. עוד עכשיו אנחנו עובדים עוד הטקסטים שמקראו, למרות שהתחלנו כבר לפני 6 חודשים אפילו יותר, בגלל שמאוד מאוד רציניים, מאוד מקצועיים. זה פשוט מה שמעניין אותי, מה שאני מאוד מאוד רוצה, זאת אומרת, שהקהל ישראלי, כשהוא יבוא לפה, לפסטיבל הזה, פשוט יקשיבו את המסורת, התיאטרון הצרפתי, שזה פשוט משהו שאת לא שומעת במקום אחר, בוא נגיד, זאת אומרת.
רוזלין דרי, כל הדבר הזה יקרה בין ה-23 ל-26 בנובמבר, וזה נשמע באמת מאוד מעניין, ותודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה, להתראות.
סטטוס יומי?
בהחלט.
סטטוס יומי, היום דווקא ציוץ מהטוויטר, בטוויטר קוראים זה ציוץ ולא סטטוס, של רן בוקר, שהוא מוויינט, נכון?
כן.
וככה הוא כתב בסוף השבוע. נושא זה סיכום סוף השבוע הסוער שעבר עליי בטוויטר. הוא כותב ככה, סיפור מביך שהראה בסוף השבוע, מגישת טלוויזיה הנחתה פאנל שבו התארח בכיר לשעבר בצהל, וקיבלה ממנו במתנה ספר עם הקדשה אישית. בסיום הפאנל, הבכיר רצה מהאולם בדרך לרכבו ומצא את הספר עם ההקדשה האישית בפח הזבל. האירוע המביך נגמר בסולחה ובהתנצלות של המגישה. זה מאחורינו, סיכם הבכיר.
חובבנית!
מאוד.
מי עושה לבנות את זה? אז בואו נפתח את זה, מניסיונם של מבקרים. אסור לנו לספר את זה, נכון? אבל אנחנו נספר לכם, כי כאלה אנחנו פילנטרופים. אנחנו מבקרים שמקבלים המון ספרים עם הקדשה, אז אני אספר מה עושים. אתה לוקח את זה הביתה, אתה מחכה שבועיים, שם את זה בצד, אם זה ספר שאתה לא רוצה לקרוא, ואז אתה קורא את הדף עם ההקדשה, אתה מוריד את זה לזבל הרחק הרחק ממקום ההתרחשות, לא איפה שקיבלת את זה, ולא ליד הבית שלך, ולא בשום מקום. מה זה פה, נולדנו אתמול?
טוב, הרעיון הוא, הטיפ הוא כזה, לוקחים את זה וזורקים בפח רחוק, כאילו זה גופה, אוקיי? המהדרין, הם מבטרים את הגופה לחלקים, עם כפות חד פעמיות, שלא יהיו טביעות אצבעות גם.
הכי טוב, לשים את חתיכות הספר, נטולות ההקדשה, אחרי שקראתם, בסקיות פלסטיק עם אבנים כבדות, לזרוק לירקון. במקרה של סופר מכובד ממש שאסור להעליב אותו, מותר לשרוף את הספר עם ההקדשה ולשלוח את האפר לבנק דיסקרטי בשוויץ.
מגישת הטלוויזיה הזאת היא כמו מישהי שהחליטה בעיניי לשדוד בנק, בלי כפפות, בלי מסכה. ולא רק זה, אלא שהיא החליטה להתקשר למשטרה ולהזמין אותה לצפות בשוד. אולי המסקנה היחידה שיכולה להיות כאן זה שהיא לא עשתה את זה בטעות, אולי זה היה מיצג, ואולי זה אפילו היה מיצג יחצני, כי כמובן ששמע עומד להתגלות.
אז זהו, האמת היא שאנחנו פה עם כל ההתרגשות שלנו, פספסנו פה, כל האירוע היה די מכוון, מדובר מקצוענית של ממש, שעשתה את כל זה אולי אפילו כדי להוכיח איזה נקודה.
נכון, בסופו של דבר זה נכון, התברר שמי שעשתה את זה ידע בדיוק מה היא עושה, ולא מישהי שלא יודעת את כללי המשחק, כן. ולא כלולסית.
לא כלולסית בכלל, באתר מאקו כבר כתבו על זה, ידיעה רחבה מאוד, אפשר לומר מוגזמת בהפקפה, אני חושב.
לאנשים כמונו, הם החליטו להגיד, אוקיי, את מי זה מעניין? יש 3 אנשים, ובואו נעבוד גם בשבילם.
איך נכתוב את הידיעה הזאת שמעניינת את אותם אנשים ממש ספורים? 5 פסקאות ארוכות של ציטוטים מאותו בכיר צהלי שהתגלה כאלוף במילואים יום טוב סמיה.
סמיה?
סמיה, סליחה. 5 פסקאות של ציטוטים ממנו על התקרית, ספר שהושלח פה 5 פסקאות.
יפה. הם כתבו שם שמדובר בעיתונאית לינוי בר גפן, שראינה את האלוף במילואים, אכן יום טוב סמיה, במסגרת שבת תרבות בבאר שבע, וככה הם כתבו, מקורות שהיו נוכחים במקום, סיפרו שזריקת הספר לא הייתה בשוגג, אלא בעקבות התנהגותו של האלוף במיל. לטענתם, במהלך הרעיון עם סמיה, הוא לא ענה על שאלות, ובמקום להתייחס למתיחות הביטחונית בדרום, שהייתה באופן רשמי נושא השיחה, המשיך לדבר על עצמו, לפרסם את ספרה ולקדם את שמו. יש שאומרים לקראת כניסה לפוליטיקה. הגשת הספר הפומבית לדעת הצופים הייתה מודגשת בעיקר ונועדה להבליט את הספר. הוא בא להחצן את הספר שלו. מה ככה נראה לכם מוזר בזה?
כן, זה מה שעושים. זה מה שעושים. אתה משחיל משפט על המתיחות בדרום, ואז אתה עובר לפרסם את עצמך. בשביל זה יש את האירועים האלה. טוב, אחרי הרעיון הארוך עם האלוף במילואים על העניין החשוב הזה, גם לינוי בר גפן קיבלה הזדמנות לבטא את עמדתה לגבי ענייני השלכות ספרים עם הקדשות, ואמרה למאקו ככה: התרגזתי על הגישה שלו לצוות ועל הבמה, כתוצאה מזה זרקתי את הספר לפח שלו בנוכחותו, מאחר שהוא ראה את זה, עשיתי חושבים, הבנתי שהתגובה שלי הייתה קיצונית מדי, ולכן התנצלתי.
אני דווקא חושבת שהתגובה של לינוי בר גפן היא לגמרי מידתית. אני חושבת שאנשים זורקים ספרים על הרבה פחות מזה. אני חייבת אבל להגיד משהו, אנחנו עשינו פה צחוקים, אני לא באמת זורקת ספרים.
לא.
לא, לא, לא בקטע עכשיו מוסרי וצדקני, אני פשוט תורמת אותם.
ברור.
למה צריך לזרוק אותם? לא, אפשר לא. להניח אותם על איזה ספסל, ומישהו בטח ייהנה מזה.
אבל את ההקדשה...
אני תורמת לספריות.
צריך להוריד.
את ההקדשה בכל מקרה.
כן.
כן, נכון.
אבל מה שצריך להבין, זה לא משנה מה אתה עושה, הספר עם הקדשה זה חומר נפץ. אתה תצריך לטפל בו בזירות, ואם אתה רוצה לפוצץ את זה, אתה יכול לפוצץ את זה. חומר נפץ אפשר לעשות אותו הרבה דברים. תתייעצו עם מישהו מהנדסה קרבית קודם.
אני חושבת ש... אם אני לא טועה, אילי גרין סיפר פה פעם באחת מהפינות שלו, אילי גרין מחנות הספרים השומשים, האחים גרין,
כן.
על סופר שנכנס לחנות, ושלף מהמדף ספר שלו עצמו, והייתה שם הקדשה שהוא
נכון,
כתב
נכון.
למישהו.
לא נעים.
זה... לא. תשמע,
אנשים,
תימנעו.
ככה מאבדים אצבעות. ככה מאבדים אצבעות.
נכון, נתקדם.
טוב, בפינת ביקורת הביקורת, נדבר היום על ביקורת שכתב אוריאן מוריס במקור ראשון, על ספר השיחות של עמוס עוז עם שיר החדד, ממה עשוי התפוח שיצא בהוצאת כתר. נתמקד בדברים שבהם אוריאן מוריס מתמקד, שזה היחס של עוז לביקורת. וככה כותב אוריאן מוריס. יש בספר, ישנו פרק בספר המוקדש ליחס של עוז לקריירה שלו, לאור דברי הביקורת. פרק זה מפנה לו חדד, שאלה באמת לא קלה. בעשור וחצי הראשונים שלך ככותב, ביקורת הספרות חיבקה אותך חיבוק חזק וזכית בערכה עצומה. אחר כך באו שנים קשות יותר מבחינה ביקורתית. באיזה אופן ביקורות, טובות, לא טובות, נגעו לך, השפיעו עליך. באופן די מפתיע, עוז מגלה בתשובתו שילוב מעניין של כנות וסוג של קרטנות. תחילה הוא אומר שביקורות טובות חשובות מאוד לתחושת האישור העצמי, זה עושה טוב. אבל הוא אומר, זה לא חודר עמוק כמו הביקורת השלילית, זו נשארת איתך. הוא מוסיף על כך, הוא מודה שמעולם לא מצא שיש בביקורת השלילית ללמדו דבר, מעולם לא מצא מראוי לו להפנים מדבריה. לשיטתו, הביקורת השלילית היא מפגש על טהרת התוקפנות והאלימות של המבקר כלפיו. לכן, פרק זה מקבל את הכותרת, איך זה מרגיש כשמרביצים לילד שלך, הכוונה כמובן לספר.
נכון.
אוריאן מוריס ממשיך וכותב, לצד זה הוא מציע פרשנות אמיצה למיעוס הביקורתי שחווה לכל אורך שנות ה-80 וה-90. למה היו שנים שהביקורת כן אהבה מה שכתבתי, והיו שנים שלא קיבלה מה שכתבתי? האמת שאני לא יודע את התשובה. התשובה הכי פשוטה היא שיכול להיות שכל מה שכתבתי בין מיכאל שלי לאותו הים, הוא לא טוב, אולי הם צודקים. כאן חדד מבקש, כותב אוריאן מוריס, כאן חדד מבקשת לדייק יותר את התקופה, מציעה שאולי אותו חיבוק בעל סיומו ואותו חרון החל לעלות, דווקא, לעלות לראשונה, דווקא במנוחה נכונה. אוריאן מוריס כותב, אני נוטה לחשוב שהאבחון שלה קולע בול במטרה. עוז, באופן מפתיע שוב חוזר בו, מתעשת ואומר, אני לא חושב שכל מה שכתבתי בין, נגיד, מנוחה נכונה לאותו הים, לא היה טוב. אולי השתנה הטעם, אולי אנשים רצו סוף סוף לשמוע קול חדש. ואוריאן מוריס כותב על זה, מעניין האופן שבו משנה עוז את היחס מחוסר הצלחה של התבשיל, ומעביר אותו לשינויים בחך של האוכל. האמת היא שזה היינו הך. אין ספר שהוא טוב, אך אינו מתאים לרוח הזמן. הספר הטוב הופך להיות טוב בטווח שבין טעם הקהל לאיכויותיו הפנימיות. ספר הוא דבר נתון בתוך הקשר, וזה לא אומר שהוא אמור לגרוף הצלחות מיידיות, אבל הוא אמור ליצור תגובה כלשהי בתוך אין התקופה. תגובה זו היא מחובותיו של הסופר.
וכאן אוריאן מוריס מתייחס ליחס של עמוס עוז בעצם לביקורת, והוא כותב, נקודת העיוורון המעניינת באמת של עוז היא מנת חלקם של מרבית הסופרים הטהורים. הם חסרי מושג לגבי אופני תפקודה וצורת השפעתה של הפונקציה הביקורתית. ביקורת הספרות חותרת לבחון ולהבחן את מצב הספר ביחס לאותו משתנה חמקמק ועדין שהוא היחס בין הספר לתקופה. מעטים הם המבקרים שכל עניינם הוא רק בספר X או מחבר ד'. מבקרים דואגים לספינת הספרות העברית. עליה הם כותבים, לה דואגים ואותה הם אוהבים. למה חשוב לי לנעום על כל זה? כי לקראת סוף הפרק, מרצה עוז לחדד מה תפקידה של הביקורת מבחינתו. וכך הוא מצטט את עמוס עוז. בחלום הרטוב שלי, ביקורת ספרות היא כמו ביקורת מסעדות. אם במקרה מבקרת המסעדות הזאת, פעם אחרי פעם אחרי פעם, קולעת לטעם שלך, ומה שהיא אומרת טוב, אחר כך מתגלה לך שהוא באמת טוב, אתה תלך בעקבותיה. ביקורת ספרים כזאת הייתי רוצה שתהיה בעולם. וכאן אומר אוריאן ככה. מה אומר אני? אוי לי ואוי לעולמי, שכך סופר מוערך חש לגבי הביקורת. יותר מכל דומים דבריו בעיניי אל הדברים של מירי רגב בוועדת השרים. מה שווה תאגיד אם אנחנו לא שולטים בו?
הוא ממשיך וכותב אוריאן מוריס. אוי לי ואוי לעולמי, אם אלה אכן היו ענייני הביקורת. הפיצה טעימה, רוצו במוניכם. הסושי מקולקל, שמרי נפשך. זו הביקורת אליבא דאוז. לא סתם אמרתי קרטנו, צריך משקפת כל כך קטנה לשער כדבר הזה. איכן שעמדו אנשים כנתן זך, מרדכי שלב, מנחם ברינקר ועוד. המבקרים עסוקים לא בהערכת טעם המנה. המבקרים מופקדים על הצום והטענית, ההימנעות בתוך הזלילה. המבקר דואג למקורות מזון לעתיד לבוא, הוא עוסק בחישובי קיצין מתוך אבחונים חוזרים ונשנים של היצירה המצטברת. הוא אוסף נתונים, מלמד סופרים איפה מותר לעבור ואיכן עברו כבר, משמע איכן סגור. המבקר הוא מורה דרך, לא תואם מקרי או תייר מזדמן. ומובן הוא שאיכן שלא תהיה ביקורת, גם ספרות גדולה לא תצמח, כי זה עניין של רב מערכת אקולוגית. הדברים תלויים זה בזה.
אוקיי, זאת ביקורת באמת נהדרת של אוריאן מוריס, שבה הוא מציג מה אמור להיות תפקיד המבקר. כמובן שאוז יכול לענות לו על הדבר הזה, כי אני מנסה לענות בשם אוז, כי אני חושבת שאנחנו לא צריכים להיות כל כך מרוצים מעצמנו ומחשיבותנו. אז אוז יכול בהחלט להגיד כאן שיש מעט מאוד מבקרים מהסוג הזה שעליו אוריאן מדבר. ובכל מקרה, כנראה שלא יכולה, בלי קשר לדבר הזה, להיות חיבה יתרה בין מבקר לסופר. אין מה לעשות, בסדר גמור, לא צריך חיבה. אם כן, אני חייבת לומר שאוריאן מוריס העלה לפייסבוק שלו את הדברים, את התגובה של עוז לביקורת הזאת, שהגיעה אליו במייל, ואני חושבת, עמוס עוז הגיב מאוד יפה לביקורת הזאת, בנדיבות ובחיבה, וכמו אדם שיודע לקבל ביקורת.
נכון, יש לי חבר, אני נוהג לומר לו שאנחנו בדיוק הפוכים. הוא מאוד אוהב את האנושות, כרעיון, הוא אוהב את המין האנושי, אבל לא אוהב בן אדם באחד אל אחד. הוא נפגש עם בן אדם באחד אל אחד, לא מצליח להסתדר איתו.
זה הגדרה כזאת די... ככה מגדירים שמאלנים. הם אוהבים את האנושות, אבל לא אוהבים בני אדם.
עכשיו, אני הפוך, אני ממש מסתדר עם אנשים אחד אל אחד. אני נפגש עם אנשים בדרך כלל זה בסדר, אבל את האנושות איך לא נראית לי כל כך מוצלחת. אז אני חושב שככה גם עמוס עוז, כמוני. הוא מסתדר עם הביקורת באחד אל אחד. הוא יודע איך להיות נדיב וחביב ועדיב כשהוא נתקל בביקורת. אבל בקשר למוסד הביקורת ככללותו, אני חושב שבגדול הוא ממשיך להחזיק בדעות שהוא תיאר בספר שלו. לא הביקורת החכמה הזאת ולא ביקורת חכמה הבאה יצליחו לשכנע אותו שהמוסד הזה ראוי. ובאמת, זה יפה ונעים שהוא מגיב ספציפית, אבל זה אף פעם לא הפסיק להפתיע אותי שלסופרים כל כך גדולים יש יחס צר ומתגונן לביקורת כרעיון. ואגב, סופרים גדולים, אני רוצה להגיד שהמשפט, המבקרים עסוקים לא בערכת טעם המנה, המבקרים מופקדים על הצום והטענית, ההימנעות בתוך הזלילה, זה משפט של כותב גדול בעיניי.
נכון, שזה משפט של אוריאן מוריס, אבל אני חושבת שהמבקרים נורא התלהבו מהביקורת של אוריאן הזאת, חלק מאלה שאני קראתי מסביבי ושמעתי, בגלל שהביקורת הזאת מאוד מאוד מחמיאה למבקרים. ואני חוזרת ואומרת, רצוי לדחות מחמאות מהסוג הזה, ולא כל כך להתענג וליהנות
נכון,
מהדבר הזה.
כי גם אוריאן מוריס הוא מבקר גדול, ואין המון מבקרים גדולים.
אז בוא נסיים בזה.
נסיים בזה, זה זמננו באמת לסיים. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו כאן עוד, אתם מוזמנים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו. תודה לכן עוז ולליטל אמירן. זהו, להתראות.
להתראות.